שלום וברכה.
שלום וברכה. שלום הרב אבנון.
שלום הרב בדן. אנחנו השבת פרשת נוח, ואחרי שעסקנו בעבר בענייני המבול, אני רוצה לעסוק ברשותך פעם בפרשה מוזרה קצת, פרשת דור הפלגה. התיאור של מה שעושים בני דור הפלגה, הבה נלבנה לבנים, נשרפה לשרפה, והבה נבנה לנו עיר ומגדל בשמיים, ונעשה לנו שם פנפוץ על פני כל הארץ, נשמע דבר די הגיוני וסביר, שעיר ומגדל ואיזשהו מקום שנזכור תמיד לאן אנחנו יכולים לחזור הביתה בערב. וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם, ואז איזה מין הנעם אחד בשפה אחת לכולם, וזה החילם לעשות, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הירידה הזאת של השם מזכירה לנו קצת את הירידה שאנחנו נקרא אותה בעוד שבועיים, ארדנה ואיריה כצעקתה הבאה אליי עשו קלה. אבל יחי ההבדל הקטן, שם זה זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד. ופה הירידה הזאת גם באיזשהו הווה נרדה ונבלה שם שפתם. מה כל כך נורא בדור הפלגה? נראים בסך הכל אנשים די בסדר.
טוב, אז דווקא בגלל ההשוואה שעשית, אני רוצה לעמוד פה באמת על נקודה עקרונית. אם אני מנסה ללמוד את הפרשה הזאת מכוח עצמה, אני אינני מצליח. הנקודה העקרונית שאם ניתן ללמוד את הפרשה, זה רק מכוח השוואות במקומות פסוקים. אולי נתחיל דווקא מההשוואה האחרונה, בגלל שאתה הזכרת אותה. ובאמת חז"ל טענו טענה של ביקורת חברתית חריפה מאוד על בניית המגדל. אומרים שאדם היה נופל, אמרו יבוא מישהו אחר תחתיו, נבלה נפלה, אמרו מי יקימנו מתחתיה. ברור שחז"ל שאבו את זה קודם כל מ"וירד השם" שנאמר שם כצעקתה הבאה אליי עשו קלה, כלומר את הביקורת החברתית. אגב, ביקורת חברתית כזאת קיימת בהרבה מאוד מקומות היום. כשאתה מגיע לאבו דאבי וכשאתה מגיע לדובאי ולכל המקומות האלה, יש שם מגדלי בבל. כשאתה בודק איך המגדלים האלה נבנו, כמובן עם עובדי כפיים שבאו מהמזרח הרחוק, הבטיחות הייתה איומה. מספר החללים שנפל על המגדלים האלו עצום, זה דברים שאסור לשתוק עליהם. כשאתה רואה כאן בארץ, בואו נדבר על הארמון הגדול של הורדוס, שנחשב היום מאחד מעשרת הפלאים, או אני לא יודע מה, במצדה, הייתי שם עם הילדים שלי כשהם היו קטנים, הראיתי להם עד כמה המקום הזה מרהיב ונמצא מעל תאומות, ואז התחלתי לנתח אותם איך בנו את המגדל הזה. איך בנו אותם שם מעל התאומות? כמה אנשים היו אמורים ליפול, ואולי באמת חז"ל, אלה שדרשו את הדרשה הזאת, אולי הם ראו אולם את הארמון של הורדוס במצדה, ועל פי זה דרשו את כל שאלת מגדל בבל, וזה ללא ספק נובע קודם כל מההשוואה הנכונה והצודקת שאתה עשית מסיפור סדום. אבל בוא נדבר גם על השוואות אחרות. לקח את הפסוק, ויאמר אדוני, הן עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה הכלם לעשות, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. תשמע את המנגינה ואת המילים, כל כך מזכיר, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת עברה, ואתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים, חל וחי לעולם, כביכול הקדוש ברוך הוא פוחד מזה שהאדם יגיע לדרגה שלו, בשום פנים ואופן לא, חלילה וחס. אבל הדבר הזה אומר עד כמה, לאילו תהומות אדם יכול להגיע כשהוא מעפיל, לאילו תהומות רוחניים הוא עלול להגיע דווקא כשהוא מעפיל למעלה. ובאמת, כמו שאדם הלך מגן עדן, כאן הקדוש ברוך הוא מפיץ אותם משם. זה דומה, אבל הדבר הזה מחייב אותנו להגיע להשפעה השלישית ולהבנתה. מה שנאמר על כן קרא שמה בבל, והנה יש לנו, מופיע לנו קודם בפרק י' וחוש ילד את נמרוד. הוא החל להיות גיבור בארץ, הוא היה גיבור צייד לפני אדוני, כן יאמר כי נמרוד גיבור צייד לפני אדוני, ותהי ראשית ממלכתו בבל וכולי, מן הארץ היא יצאה שוב, והיא ואת נדמה את רחובות ועיר ואת קלח. פתאום אתה מגלה לנמרוד יש שם לא רק אנשים, יש שם גם מלך, יש גם מי שאומר שם מה לעשות. שמו כל כך מצלצל, נמרוד. השם הזה רוצה לומר משהו. והנה אתה רואה באמת שהוא יצא משם, כמו שנאמר, ויפץ השם אותם משם. ואתה למד, העיר הזאת הייתה של נמרוד, ממילא מה זה מגדל בראשו בשמיים. על כוחן, זה הארמון. ומה שכולם בונים ואולי נופלים מכל מיני תהומות בדרך, זה לבנות את הארמון של האיש. אתה מבין, אנחנו כולנו יודעים לדבר בהרחבה על המעלה של אחדות, והנה כאן עם אחד, שפה אחת, אחדות. עם אחד זה עם של אחד, שפה אחת זה שפה של אחד. דברים אחדים זה דברים של אחד, אחד מדבר וכולם צריכים להקשיב ולציית. הארץ כולה מדברת פה אחד, בגלל שיש רק פה אחד שמדבר, וזה הפה של נמרוד. ועכשיו בוא תתאר לעצמך את נמרוד יושב שם, מגדל וראשו בשמיים. זה נראה לנו לשון גוזמה, דיברו הכתובים לשון הווי, אני לא בטוח בכלל. שמיים במקרא תמיד מתחילים מקו העננים. העננים הם בשמיים, הגשם מגיע מן השמיים. לבוא ולדבר על מגדל שעובר את גובה העננים, יש כזה דברים. והם רצו לבנות משהו כזה. ותאר לעצמך את נמרוד יושב שם וענן מכסה אותו, ופתאום ענן מתגלה והוא מסתכל אל עמו, ועמו עומד אליו ככה בצורה כזאת בתפילה, והכל יכול ללכת נהדר, ונמרוד יכול להחליף חס וחלילה את הקדוש ברוך הוא, ולהיות מלך העולם, ולהיות מי שמתפללים אליו, ולראות, ולהיות מי שיורד בענן ומתגלה מעל הענן. והקדוש ברוך הוא אומר, עד כאן. רוצים להקים עיר ומגדל בראשו בשמיים? יש. יום אחד יקום, מקום אשר יוחר, מגדל וראשו בשמיים לא בגובה, אלא בעולם הרוחני שהוא נותן. כדי לבנות את העיר ואת המגדל בראשו בשמיים, אני צריך את אברהם אבינו שיוביל את זרעו למקום אשר יוחר.
אז אני ברשותך רוצה ללכת לעוד השוואה לסיפור של מגדל בבל, ולתת לאיזה אולי נופך קצת שונה. יש לנו עוד מבנה אחד בספר בראשית שראשו בשמיים, וזה כמובן הסולם של יעקב, שרואה בחלום סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. וגם שם יש לנו כמה נקודות דמיון לסיפור שלנו, יש שם את האבנים ויקח מאבני המקום, ויש לנו את השם בבל, שהמשמעות המקורית של בבל זה בבאילו, שער האל, מזכיר לנו כמובן את אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. דרך הניגוד, זה מתורתו של פרופסור זקוביץ' שלמדנו, הסיפור של מגדל בבל והסיפור של סולם יעקב, הם בעצם שני חלומות מנוגדים, מה שבא לידי ביטוי גם במקום שבו הופכים את הלבנים לאבן, ולעומת המקום שבו יש הרבה אבנים. השער האל זה ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, זה לא להישאר במקום אחד, זה הניגוד לפן נפוץ על פני כל הארץ. מגדל בבל, החומרה שלו זה דווקא הרצון להישאר כל הזמן ולא לפתח ולא להתפתח ולהישאר במקום אחד. ולעומת זאת, סולם יעקב מלמד שלפעמים צריך לצאת גם מהמקום שלך, מהסביבה הטבעית שלך, מהמקום שבו נוח לך, מאזור הנוחות שלך, וצריך גם לצאת החוצה ולדעת שאלוקים נמצא בכל מקום. הנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, זה למעשה הניגוד ללא פן נפוץ על פני כל הארץ.
אני שומע, אני בכל אופן רוצה לתת גם את הניגוד שאת המאיר בבל הם בחרו, ואילו יעקב מגיע למקום שהקדוש ברוך הוא בחר.
שבת שלום ומבורך.
שבת שלום ומבורך. Thank you.